פרק י"ב, פסקה ג'. התשובה, כמה נחוצה ונכבדה היא להאיר את אופק החיים כולם. הצינורות הרוחניים נסתמים מפני חטאת האדם. הצמאון האלוהי וכליו כולם, שהם הערות המוסר המעשי והתכוני במהות הנפש, מפרפרו, מתחיל לפרקס ולהתנועע תנועת חיים וחוזר ונופל, מפני שהאבטית של זוהמת הפשעים מכביד עליו. ולא רק חטאת האדם היחיד, כי אם ביותר חטאת הציבור. יחידי הסגולה המקווים לאור השם סובלים מחטאת הציבור כולו. אהבתם אל הכלל הזיזה היא לאין חקר. עצמות הטוב שבנשמתם הורגת דווקא אל הטוב הכללי, והכלל שהם נמשכים אליו, הרי הוא עלול לטמא אותם במגעו מפני החטאים הנדבקים בו. אמנם צדיקי אמת סובלים הם ברצון את כל הסיתומים, כל האיסורים החומריים והרוחניים, ובלבד שיבואו למטרתם להשכיל ולהיטיב, להרבות טוב ואור קודש, לפלס נתיב סלול לאור השם ונועמו, שיכנס ישר בכל לב הרוח למען יתענגו הכל על טוב השם, למען ישמח השם במעשיו. אז עוד השפעה של התשובה על מהלכי הרוח והחיים. התשובה, כמה נחוצה ונכבדה היא להאיר את אופק החיים כולם. הצינורות הרוחניים נסתמים הם מפני חטאת האדם. הצמאון האלוהי וכליו כולם, שמערות המוסר המעשי והתכונים במהות הנפש, מפרפר ומתחיל לפרקס ולהתנועע תנועת חיים וחוזר ונופל. מפני שהאבטית של זוהמת הפשעים מכביד עליו. אופק החיים כולם, אני מבין מרחב החיים, המרחב שהחיים מכילים, כל צדדי החיים, מסגרות החיים, המבט של האדם על האופק, זאת אומרת תפיסת האדם את היש על כל מרכיביו, היא צריכה להיות ראייה בהירה. תראה את התוואי שטח שלפניך בצורה בהירה, תראה את השבילים ואת אורחות הדרך בצורה ברורה. השבילים הללו זה איך לנהל את החיים האישיים שלך, המשפחתיים שלך, הקהילתיים שלך, סוגיות כאלו, סוגיות אחרות. אלו השבילים שכדאי לראות אותם בבהירות. אם אני מבין טוב, זה אופק החיים. התשובה, מסתבר, היא נחוצה ונכבדה להיות מאיר את אופק החיים. כדי שאופק החיים ייראה בצורה בהירה, מוארת, צריך להיות שייך למגמת התשובה. למה? למה זה לא עניין חוכמתי, סברתי, של שיקול דעת? לפחות לא רק עניין של שיקול דעת, זה בטח קשור לשיקול דעת. אז הרב מסביר, הצינורות הרוחניים נסתמים מפני חטאת האדם. החטאת היא יוצרת סתימה. סתימה בפני צינורות רוחניים. מה זה צינורות רוחניים? אני מבין שזה, הביטוי צינור זה כלי מוליך, כלי מזיל. יכול להיות שמה שנסתם בצינורות הללו, הכוונה היכולת שלך לקלוט רוחניות. כלומר, התפיסות הרוחניות שלך נסתמות. נעשות אחורות. הציורים הרוחניים, נסתמים מפני חטאת האדם. כי האופק שאנחנו מדברים עליו הוא אופק רוחני. ומה שנסתם זה יכולת שיקול, הדעת, התפיסה, הבהירה של איך מנהלים את החיים במסגרת החוכמתית מוסרית שלהם. אתה פשוט מאבד את זה. בגלל החטא. החטא יוצר אצל האדם תודעה, אוריינטציה שהיא מנוגדת למבט הבהיר, למבט הרוחני. איזשהו גורם זר, סוס טרויאני, שנכנס אל מעמקי החיים האישיים שלי, והוא משדר לי תדר אחור, תדר מושחת, תדר מבולבל. כי הרוחניות זה עצם הבהירות. לראות את החיים בצורה בהירה, את הצורך שלי להיות אדם לא שחצן, זה ראייה בהירה. מסתכלים עכשיו על החיים, אני מקווה שזה ראייה בהירה לנו. אומרים, תשמע, מה לי ולשחצנות? זאת אומרת, לשים את עצמי במרכז. יש אחד שבמשקפת שלו הוא לא רואה את זה. הוא לא מצליח לראות את זה. זה כימות נפשי. זה חושך נפשי. הוא לא רואה את האופק. הוא רואה את הקרוב. את הקטן. והנה, במילים אחרות, הצימאון האלוהי וכליו כולם שהם הערות המוסר המעשי והתכוני במהות הנפש, זה מפרפר. כבר אין צימאון אלוהי כמו שהוא בא לידי ביטוי בכלים שלו. צימאון אלוהי, הצימאון לאלוהים, הצימאון לשלמות. איפה צמאים לשלמות? לא במילים, אפילו לא בלימוד, אפילו לא בלימוד פסקאות של הרב, אלא הצימאון האלוהי זה אור שצריך להיכנס אל תוך כלי. אם הוא לא בתוך הכלי, אין את האור. מה הכלי? הערות המוסר המעשי והתכוני במהות הנפש. עד כמה אתה מוסרי? אתה מוסרי, אז יש לך כלי שלם, כלי יציב, חזק, לקבל את השפע הפנימי, את התוכן, את האור האלוהי. ככל שאתה יותר מוסרי, אתה כלי מחזיק ברכה גדולה יותר. זה לא עניין של מילים, זה לא עניין של לימודים, זה לא עניין של הצהרות, זה גם לא עניין של הצגות, זה עד כמה שאתה מוסרי מבחינה מעשית ומבחינה נפשית. מוסר מעשי ותכוני במהות הנפש. אם אתה לא מעשי ולא מוסרי, אם אתה לא מוסרי מבחינה מעשית ומבחינה פנימית, בוא נאמר, אם אתה לא מוסרי, אין אצלך צימאון לאלוהים. זאת אומרת, בגלוי. מצד התודעה האקטואלית שלך, חיי הרוח שלך, לא שייכים לצימאון לאלוקים. צימאון לאלוקים זה חיי מוסר, שהולכים ומעצימים את עצמם. אבל זה הקשר לאלוקים. איש חכם וטוב, כי אתה גם לא תהיה מוסרי אם אתה לא תהיה חכם. תנאי הכרחי למוסריות זה החוכמה. אז הצימאון האלוהי, כליו כולם שמערות המוסר המעשי והתכוני במהות הנפש, שיוצר לי אופק הבטא בהיר, כשאדם חוטא, הצימאון האלוהי וחיליו כולם שהם מערות המוסר המעשי והתכונים במהות הנפש, מפרפר. מתחיל לפרקס ולהתנועע תנועת חיים חוזר ונופל. זה כבר לא, אין יציבות של צימאון אלוהי שבא לידי ביטוי במוסריות. זה מתחיל בפרקוסים כאלו, גלים גלים של תנועה חוזרת ונופלת, כי הזוהמה של האבטית, סליחה, מפני שהאבטית של זוהמת הפשעים מכביד עליו. על הצימאון הזה. והאדם שקוע בזוהמה, בגסות, בקטנות, בשפלות של הבוץ. אז הוא לא מצליח להרים את הרגליים. ואז יש שבר. שבר כלי. מה? החטאים שלו הפרו את תכונת המוסר שלו. אדם שחוטא, הוא אדם שמדרדר את המדרגה המוסרית שלו, ולאט לאט הוא מתמכר. נכון. 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 החטא גורם לו להשתקע, 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 להשתקע כמה שיותר למטה בזוהמה, ולאט לאט הוא מאבד את המדרגה המוסרית שלו. לא בן רגע, אבל זה עבירה גוררת עבירה. בואו נחזור למשפט הפתיחה. התשובה כמה נחוצה ונכבדה היא להאיר את אופק החיים כולם. בלא התשובה אין בהירות, אין הערה של אופק החיים. פשוט הסתכלות אל המרחב ואדם עיוור. ילדים קטנים שאין להם משקפיים, אז הם כל הזמן מנסים לרעיין אותך. מה אתה לא רואה? מה אתה לא רואה כשאתה בלי משקפיים? מה אתה לא רואה? מה נראה שם? או לא ילדים קטנים, מי שאף פעם לא חש לקות ראייה, אז הוא לא מבין מה אתה לא רואה. אז זה אותו דבר, אתה יכול לעמוד ליד ישות פרטית או ציבורית שהיא לא עשתה תשובה והיא שייכת לבוץ הזה, ואתה, הם לא פשוט, לא רואים, הם בלי משקפת. אז זה נראה להם כזה וזה נראה להם כזה, ובכלל התמונה מאוד מאוד אחורה ומבולבלת. זה המצב. אז התשובה כמה נחוצה ונכבדה היא להאיר את אופק החיים כולם. מבלעדיה אין הארה של אופק החיים. ולא רק חטאת האדם היחיד ביחס לעצמו, כי אם ביותר חטאת הציבור. החיים הציבוריים לטוב ולמוטב הם עוצמתיים. הם לופתים וחובקים את האישיות בצורה שורשית. אז חטאת הציבור היא עוד יותר משקעת אותנו, מכבידה אותנו בעבטית של זוהמת הפשעים. כי אני חלק מן הציבור, וציבור זה משהו עוצמתי, משהו מלא כוחות. לא תלוי באנרגיות של הפרט. בציבור תמיד ישנן אנרגיות. עכשיו הרב פונה פה, יורד פה במחלף, לדבר על צדיקי יסוד עולם. יחידי הסגולה, המקווים לאור השם, סובלים מחטאת הציבור כולו. אהבתם אל הכלל הזיזה היא להן חקר, עצמות הטוב שבנשמתם הורגת דווקא לטוב הכללי, והכלל כשהם נמשכים אליו הרי הוא עלול לטמא אותם במגעו מפני החטאים הנדבקים בו. מי בעיקר סובל מחטאת הציבור? זה מי שבעיקר שייך לציבור. כולם סובלים מהמדרגה הציבורית, במידה כזו ומידה אחרת. אבל מי שבעיקר סובל זה דווקא יחידי הסגולה. אלה הם קווים לאור השם. תכף נראה מה זה לקוות לאור השם. מה העניינם של יחידי הסגולה האלה? אהבתם אל הכלל, עזיזה היא להן חקר. עזיזה, עזה ביותר. כתוב לי פה בהערה למטה. זאת אומרת, זה לא עז, זה עזיז, זה עוד יותר. אהבתם אל הכלל, עזיזה היא להן חקר. למה אהבתם אל הכלל עזיזה היא לאין חקר של צדיקי יסוד עולם? מה כל כך דוחף אותם לאהוב את הכלל באשר הוא? בגלל שעצמות הטוב שבנשמתם הורגת דווקא אל הטוב הכללי. אהבת הכלל של הצדיקים זה לא בגלל שהם מנצ'ים. אני לא אומר גם שהם לא מנצ'ים. אבל זה לא בגלל שהם פשוט אנשים עם לב טוב, לב זהב. הם עם לב עוד יותר גדול מזהב. זה לא עניין חברתי אצלם. חברתי דרך ארץ היא נמוך. אני לא בא להגיד שזה לא קיים, אבל זה לא הנקודה שלהם. אהבת הכלל של יחידי הסגולה זה בגלל שעצמות הטוב שבנשמתם הורגת דווקא אל הטוב הכללי. בקשת הטוב אצל הצדיק ובקשת הטוב הזאת זה לא עוד משאלה בחיים שלי. יש לי משאלה שהמשפחה שלי תהיה בריאה, יש לי משאלה שכך וכך, ויש לי גם משאלה שיהיה טוב. לא, עצמות הטוב שבנשמתם. זו הנקודה היסודית של חייהם. עצמות הטוב הורגת דווקא אל הטוב הכללי. יש אנשים כאלה שבקשת הטוב שלהם זה טוב מאוד מאוד עליון, מאוד מאוד שלם, דיינו מאוד מאוד כללי, כולל את כל כיווני הטוב שיכולים להצטרף למערכה. לא טוב פרטי ספציפי, אלא הופעה שלמה, הרמוניה אחת של כל ניצוצות הטוב. זה עצמות הטוב שבנשמתם. זה לא בקשה טוב חד גוונית, אלא עצמות הטוב שבנשמתם דווקא אל הטוב הכללי. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בין כמות בין באיכות. אז הנקודה הכי יסודית בחיים שלהם זה בקשת הטוב. איזה בקשת הטוב? הכללי של 60 ריבו. אז מה הנקודה הכי מרכזית אצל הצדיקים הללו? בקשת הטוב הכללי, בקשת הטוב של ה-60 ריבו, בקיצור, אהבת ה-60 ריבו האלה. כי הם מסתכלים על כל ה-60 ריבו כעוד אות ועוד אות ועוד אות בתורה שהיא הטוב הכללי, אין טוב אלא תורה. וכל פרט, כל פרצוף אחד הוא עוד אות. אז הם מחוברים אל הכלל כמו שהם מחוברים אל עצמם, אם לא יותר. הם מחוברים אל עצמם גם כן מתוך מה שהם מחוברים אל ה-60 ריבו אותיות שבתורה. אז החיים שלהם שתולים בכלל. אין להם שום מחשבה שהיא לא מענייני הכלל. שום בקשה פנימית שהיא לא קשורה לטובת הכלל. שום צער שהוא לא קשור לצער של הכלל. שום שמחה שהיא לא קשורה לשמחת הכלל. שום רצון שהוא לא קשור לרצון הכלל. אלו צדיקים. טוב, אבל הם בזה עלולים לשלם מחיר. כי אם אתה כל כך עם הכלל, אז אתה יודע מה הכלל מרכיב? את כמה שזכור לי, הכלל מרכיב ציבור, צדיק, בית ואפילו ריש, בינוניים ורשעים. ואתה אחד איתם. אם אתה אחד איתם, אז זה עד הסוף. אתה מאוד מאוד יונק ומתמזג עם האיכויות, או ליתר דיוק, החוסר איכויות שבפועל שבהם. אז כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. ככה רב חרלאפ מסביר באחד המקומות, בספר הזילי, הוא מסביר את הביטוי חזל הזה. יש הרבה פירושים למה זה כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. הרב חרלאפ באחד הדרכים מסביר ככה. כל הגדול מחברו, מה זה גדול? כללי. מה זה גדול? מה עושה אותך לגדול? זה שאתה כללי. אתה כללי, אז אתה מעורב עם כל הציבור, יצרו גדול ממנו. והחטאים שלך, מסביר הרב חרלאפ, זה בגלל המדרגה הלא מוסרית שיש בדור, שאתה שייך אליו. באמת. טוב, אז יש לנו תירוצים לעברות שלנו. זה בגלל שאני קשור לכלל. הנפילות שלי זה... טוב, אז פה נאמר, היזהרו מחיקויים. צדיק אמיתי... שהצליח להגיע למדרגה כזאת שאין לו בחייו אלא את עצמות הטוב הכללי, הוא אחד כזה שאלפי שנים ימהר להאשים רק את עצמו. זה מה שנקרא פתיח של הפתיח של להתחיל להיות אדם שבאמת שייך לכלל. אז זה לא לתלות את יהבנו נו, זה בגלל שאני כנראה, אם יש לי כל כך הרבה נטיות רעות, זה כנראה שאני כל כך קשור לאלה שמעבר לכביש. זה תירוץ טוב, אבל זה לא עובד. זה לא מעיד על צדיקותך. זה יחידים. אם כתוב פה יחידי סגולה, אז כנראה שהם יחידי סגולה. ואין הרבה כאלה. אולי הפוך. אולי אנחנו מאלה שעושים לצדיק. אבל כשהוא נמשך אל הכלל, רואים, הוא נמשך אליו מעצמות חייו, הוא פשוט... אין לו בחיים כלום חוץ מזה, אז הרי הוא עלול לטמא אותם, סליחה, והכלל כשהם ממשכים אליו, הוא, זה הכלל, עלול לטמא אותם, את הצדיקים, במגעו מפני החטאים הנדבקים בו. אמנם צדיקי אמת, סובלים ברצון את כל הסיתומים, את כל העיכובים לחדירת שפע חיים ואור אמת. מוכנים לסבול את זה. מוכנים להיות דבקים בכלל עם כל המחירים. כל האיסורים, החומריים והרוחניים. חומריים, כי מדרגת חיים שלילית היא מולידה איתה פצעים בגוף ממש. יש מחיר להתנהגות הזאת. וגם רוחניים, כי זו מדרגה מאוד מאוד נמוכה. אבל הם שמחים בזה. ובלבד, מה הסיבה שהם שמחים בזה? שיבואו למטרתם להשכיל ולהיטיב, להרבות טוב ואור קודש. לפלס נתיב סלול לאור השם ונועמו. כל עוד אני קשור בכלל, וזה מאפשר לי לפתוח את האפיק, לפלס נתיב סלול לאור השם ונועמו, על ידי מה שאני אשכיל והיטיב להרבות את טוב ואור הקודש באטמוספירה הכללית, מוכן לסבול הכל. הרב כותב באחד המקומות בקבצים את הדבר הזה. הוא אומר, ואני, מה אני אעשה שאני מוכרח להגד את כל הרעיונות ואת כל ההרגשות ואת כל מה שיש בדור? אז הוא כותב, מה, אני מושפע מתכונת הדור. אז אני לא אשם שרעיונות באים אליי מכל מיני כיוונים, כך הוא כותב. אני חושב, הוא כותב, רעיונות באים אליי בדליגה, ככה. אבל זה אחד כזה שכותב שיר שהוא אומר, הלוואי והייתי יכול להגיד את כולכם בבת אחת ולחבק אתכם כאיש אחד. זה החלום שלו, לחבק את כלל ישראל כמו איש אחד. אם היינו יכולים לארגן לו. אז אצל אחד כזה זה ככה. אבל זה טוב שאנחנו לומדים על אחד כזה, כי זה קצת, קצת, קצת פותח לנו איזושהי קרן אור קלה לצאת מנמיכות מאוד מאוד נמוכה לנמיכות קצת יותר נורמלית. ובלבד שיבואו למטרתם להשכיל ולהיטיב, להרבות טוב ואור קודש, לפלס נתיב סלול לאור השם ונעמו, שיכנס ישר בכל לב הרוח. למען יתענגו על הכל על טוב השם, וממילא ישמח השם במעשיו. שלמות האלוהית תחול בדרך ישרה, מתרחבת על כל בריאותיו, על כל מעשיו. ד' כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה, ועל ידי התשובה חוזרת האהבה להעיר. כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, עניינו השיקוע בעבטית של זוהמת הפשעים, כמו מהפסקה למעלה. אני מתכנס, מתכווץ אל תוך התודעה הגסה שלי כשאני חוטא. ומתנתק, הפסקה הבאה תגיד את זה ממש, אני מתנתק מהאטמוספירה האחדותית, הכללית. ובעצם זה שאני קצת מרגיש את עצמי יותר, אפילו מכוח חטא קל שבקלים, אבל סוף סוף אתה מרגיש את עצמך יותר, בהכרח נולדת איזושהי שנאה לאיזו בריאה. אדם, או אולי אפילו לאו דווקא אדם, אתה תתחיל להשתמש יותר מדי פעמים במילה אני מבחינת העדפה של המילה הזו. זה עצמו שנאה לאיזה בריאה. זה לא חייב להיות עכשיו שנאה ברמה כזו שאתה מארגן כנגדו, אבל באיזשהו מקום אתה תופס אותו כישות שצריך לנתק אותה, לא להתחשב בה, במינונים, כי יש אותי. על ידי תשובה, אתה עולה על הגל של זרם החיים, של התשובה, שבה באמת החיים הרוחניים הם מופיעים את האחדות השלמה שלהם, אז מתגברת האהבה להעיר, חוזרת האהבה להעיר. אתה פחות בגסות האישית שלך, אז אתה לאט לאט הולך ומשתווה עם הבריאות כולן. בני אדם מישראל ושלא מישראל, צדיקים ופחות צדיקים, ואולי אפילו בעלי חיים, ואולי אפילו פחות מכך. כל הבריאה כולה. אתה חש איך כולכם גוף אחד. טוב, נעמוד פה.